טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים ובעצם עושים היום קצת סיכום של כל מה שראינו ביחד. כשאנחנו רואים את נפש המתבגר היום ואנחנו פונים לכל כוח וכוח בנפרד ומנסים לראות מה היא הגישה כדי ליצור כלים. הרי מול דור של עקבתא דמשיחא שחוצפה יסגא, אנחנו, אומר לנו הרב קוק, מול נערים ונערות מלאים באורות ומה שחסר להם זה להרבות בכלים. ואני הסתכלתי וחיפשתי ולא מצאתי כל כך ההסבר של מה זה כלים. מה הם הכלים האלה? מה זה ליצור כוח? כן, איך עושים את זה? כוח גוף, אנחנו לא שמענו על זה, אבל מה זה ליצור כוח בנפש? ואז בעצם אנחנו נראה כמעט הסתכלות אנטומית של הנפש, ואיך שכל כוח וכוח מוצא פתרון לבעיה שלו. אם נתחיל ונראה בעצם שהמתבגר הוא בגיל הזה פוגש את כל הכוחות, כל כוח בנפשו עובר איזה משבר, ובצורה גם של הפכים. לדוגמה, יש אצלנו רצוי, יש לנו כוח של רצון, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים, יש לנו משאלות, כן? אנחנו מסתכלים מה שנקרא כלפי מעלה, יש לנו הסתכלות, אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, על הקדוש ברוך הוא, על הרב שלנו. אנחנו רוצים להתקדם בחיים, יש לנו איזה רצון. אפשר להגיד שבגיל ההתבגרות, אחד מהנושא למשבר, זה התעצמות הרצון. רק, אני לא יודע מה אני רוצה. אני מלא ברצון, ואני לא יודע מה. ואז באה החוצפה. אחד מהסיבה והחוצפה, זה שאני מרגיש בפנים פצצה, אבל אין לי קור אטום כדי להכיל את הפצצת אטום הזה. אז אני צריך כלי כדי להכיל את, את הכוח הזה. מה יוצר הרצון הגדול הזה? תמיד רצון גדול זה תמיד בא לעומת מצוי נמוך. מה זה מצוי נמוך? אין לי ביטחון בעצמי. לעומת מה שהייתי רוצה, הייתי רוצה עכשיו להיות גדול, אבל באמת בתוך תוכי אני קטן. גם אנחנו, גם המבוגרים, מכירים את זה. שלפעמים אני באיזה עמדה נפשית כזאת שהייתי רוצה הרבה מאוד להיות מכובד, להיות, כן, אני יודע, לשיר יפה, והמצוי היא לא בדיוק מה שהייתי רוצה. ולכן נוצר משם חרדה, אמרנו. נכון? אחד מהשיעורים. אנחנו בעצם נעשה היום סיכום. כי מה זה ליצור כלים? אני רוצה ליצור כלי לכוח הרצון. הכלי של כוח הרצון נקרא תמיד צמצום. מה זה צמצום? ככל שאני כהורה רוצה יותר בשביל הבן שלי או הבת שלי, ככה אני מונע ממנו ליצור כלים. אבל זה יותר מורכב מזה, זה לא לגמרי נכון. שתי גישות יש לנו מול הילד שלנו. יש לנו גישה שנקראת גישת הצמצום, אני מאפשר לו, אני שואל אותו שאלות, אני אומר לו, מה דעתך? הוא אומר, אני מרגיש לא טוב. כן? מה אתה מרגיש? אני לא תוקף אותו, אני לא נותן לו תשובות, אני לא נותן לו עצות. אני מפנה בעבורו מקום. מה אתה מרגיש? או אני לא יודע מה אני רוצה. בוא נחשוב, מה פעם היית רוצה להיות? נכון? אנחנו מפנים בעבור השני מקום. יוצרים דו-שיח. אבל זה נקרא מצד אחד, שאנחנו מצמצמים. מצד שני, יש את הגישה השנייה, שהיא גישה מה שנקרא דיאלקטית. מה זה דיאלקטית? אני נכנס בו לפעמים, אני נותן לו עצות לפעמים, אני מנחה אותו לפעמים. דיברנו על נושא של גבולות. מפנים מקום, כמובן, מאפשרים, יוצרים קשר. אבל לפעמים צריך גבולות. אנחנו נראה שהאיזון הזה, מה שנקרא בפנימיות בין אור ישר ואור חוזר, יוצר את הכלי. זה כמו, תחשבו על איזה אור שבא מלמטה למעלה ואור שבא מלמעלה למטה, ובמפגש שם נוצר כלי. זה אומר שכשאני רוצה לעזור לו ליצור כוח רצון, אני צריך מצד אחד לעזור לו, שיבין שמה שהוא רוצה עכשיו זה לא מציאותי. שהרצון שלו הוא לאין ארוך יותר ממקומו איפה הוא נמצא, ולכן יש לו חרדות, ולכן יש לו כעסים. אבל חוץ מזה, אני מפנה בעבורו מקום. אני נותן לו ערך. בזה אני עושה שתי פעולות. בזה אני מוריד לו את הרצוי, ואני מעלה לו את המצוי. נראה שבכל אחד מהכוחות תמיד, גם בעבודה עצמית, כדי לפתח כוח, נגיד ביטחון עצמי, מצד אחד האדם שרוצה לפתח ביטחון עצמי, הוא צריך לפתח הצלחות, כן? כישרונות. צריך לדעת למה הוא טוב, זאת חשבון נפש חיובי יום יום, מצד אחד. מצד שני, צריך לפתח דווקא יותר ענווה, כי אין אמון, אלא בזה שאני מאמין שיש לי משלח, ואני רק פה שליח בעולם הזה. כלומר, הצמצום והעני הזה שגודל, צריך להיות כאן איזון בין שתי הגישות. בואו נראה כוח אחד-אחד. אז הרצון ראינו. צריך המון רגיעה ולעזור לבן אדם לזרום. למה אדם הוא כפייתי? זה משפחה של החרדות הכפייתיות. אני כל כך מפחד שאני רוצה שיהיה ככה ולא אחרת. אני נלחם עם כל העולם כולו להיות בשליטה. כי אם אני לא בשליטה, הרי אני מאבד את עצמי. אז אדם מפתח עמדה כפייתית. הוא כופה על עצמו, כי הוא לא מאמין בעצמו, אמרנו. נכון? המצוי שלו נמוך, והרצון שלו מאוד נוקשה. ואז במה אנחנו יכולים לעזור לו? אנחנו יכולים לעזור לו להסביר לו. קודם כל, משל של הגלשן על הגלים. להסביר לו שהחיים שלנו זה גלישה אחת גדולה. אנחנו נסביר לו שאם הוא הולך נגד הזרם של הגל, הוא ייפול כל הזמן. הוא צריך ללכת עם הגל, אין לו ברירה. וכשהוא רואה איזה גל גבוה יותר, אז הוא צריך להתכופף יותר, כדי לבוא עוד יותר מהר, ללכת עם המציאות, לא נגד. ברגע שאתה נלחם, אתה מפסיד. לא משנה אם אתה תנצח, אתה תפסיד. כי אם אתה רב עם אשתך, אתה תפסיד. כי בסוף יכול שאתה תנצח אותה, אבל היא תבכה והיא תהיה מסכנה, ואז אתה תאבד אישה. אז אתה לא רוצה שהיא תבכה, אתה לא רוצה לנצח אותה. אותו דבר עם העבודה עצמית. אתה לא מעוניין בלהילחם. כי המלחמה פה לא משתלמת. אז מהי העבודה? העבודה היא עבודה של לצמצם את כל רצון להיות בשליטה. להבין שהוא השלטן. הוא השולט. ואני פה צריך להיות בהכנעה גדולה כלפיו. ולרצות רק מה שהוא רוצה. ברגע שאני רוצה כבוד, ברגע שאני רוצה להצליח, אתם זוכרים, דיברנו על זה, ברגע שאני לא מוכן לעקוד את האידיאל בשם המציאות. יש לי איזה אידיאל. לפעמים, אני רואה בעבודה שלי, יש לי אידיאל כמה שיותר להוריד תרופות. אבל יש אדם שאסור לו להוריד לו תרופות. זה מסוכן בעבורו. ואז, צריך דווקא שנתת לו תרופה. כשאני אקוד, יקריב את הרצון שלי שהכל יהיה ככה, כי ככה השם עושה איתנו. הוא נותן לנו תמיד שמה שאתה הכי רוצה שיהיה, כי זה אתה, הוא נותן לך אפשרות לראות שזה הכל מצידו, לא מצידך. כדי שלא יהיה לך תפיסה של ישות. כי ברגע שאתה יש, אתה מזמין משבר. זה דיברנו על זה בכמה רבדים. אז לכן, אדם הכפייתי הזה, אם אני רוצה לעזור לו, אני צריך לעזור לו לבטל את עצמו. לבטל את עצמו רק רגע. למה הוא כפייתי? הוא כפייתי כי הוא לא בטוח בעצמו. מה יש לו לבטל? אם הוא מבטל את עצמו, אז כן? אז אני צריך גם לעזור לו. לעשות פעילות גופנית, לתת לו משימות, לתת לו אחריות, לתת לו כל מיני דברים בחיים. כדי להעלות את המצוי, ואז לעזור לו להוריד את הרצוי. אם אני רק עובד בשיטת הצמצום בקיצור, או רק בגישה הפוכה של התנפחות, אני עלול להיכשל. כי המפגש הזה בין אור ישר ואור חוזר, הוא זה שיוצר כלי, וזה ראינו רק לגבי ההסתכלות כלפי מעלה. כן, בבקשה.
אדם הכפייתי בדרך כלל הוא שרוי בדמיונות. הוא לא רואה את המציאות נכוחה, ולכן הוא מפרש גם את כל הגלים שבאים, גל שהוא צריך להילחם איתם, שאין לו בסדר, והוא עצמו הכל בסדר. איך אפשר להראות לאדם שבעצם נמצא בחוסר איזון ביחס למציאות, שהוא בעצם טועה במסלול שהוא הולך?
זהו. הבעיה שעם אדם שכזה, קשה מאוד לדבר. כי כל מה שאתה תכניס, לא כתוכן, הוא יבנה עם זה, הוא יכניס את זה, הוא יבלה את זה בתוך המערכת שלו.
לרוב הכפייתים והחרדות הם יוצאים שם?
כן. פה מה שאתה אומר, שאדם הכפייתי לפעמים ממש נכנס, מרוב שהוא לוחץ עכשיו כמו לימון על השכל שלו, יוצא לפעמים שגם המחשבות ממש ממש דמיוניות ומוזרות. וככל שאתה ננסה להוכיח לו שהוא טועה, נגיד, אתה מונע ממנו להתקדם.
הוא כבר אותך
כלוחם בו. כי אתה רואה, בדיוק. אז מה שאתה צריך איתו, זה, מה זה הצמצום? הצמצום זה לדבר איתו ולפעמים להודות שאתה טועה. כי הוא ירצה להילחם איתך, שאתה לא הגעת בזמן, לא עשית זה, למה אמרת לי ככה? תאפשר לו, תגיד לו, אתה יודע, יכול שאני טועה. לפעמים אני גם טועה, זה בסדר לטעות. לפעמים אני גם בוכה, זה בסדר לפקוד. לפעמים אני מפחד, זה בסדר לפחד. כלומר, לנסות למצוא את הבן אדם שמסתתר מאחוריו. היום פגשתי ילד מתבגר שהוא שונא את כולם, את אבא שלו, את אמא שלו, את הקדוש ברוך הוא, את הכל. ושאלתי אותו, אחרי שהוא זועם על האח שלו ועל הזה, וכולם, המנהל והמורה, ובסוף אני שואל אותו, את עצמך אתה אוהב? ואז האדם הנוקשה הזה התחיל להתפרץ ככה רבע שעה. זה מצוין. למה זה מצוין? כי סוף סוף הוא היה מסוגל לבכות. עכשיו, אדם שבוכה, זה לא טוב מצד אחד. מצד שני, זה אדם שמחובר לרגש שלו. אז אני חושב שהאדם הכפייתי זה משהו צריך בעיקר. הוא צריך לא לבכות תמיד, אבל הוא צריך הכוונה שנתחבר אליו. מה זה להתחבר אליו? קודם כל, שנפנה בעבורו מקום. שנדע לדבר איתו, שנדע לאהוב אותו. הרי למה אני נלחם כל כך? אני נלחם כל הזמן, דוגמה, יש מי שנלחם, אני צודק. מה שמעניין אותו בחיים זה להיות צודק. לא כל כך משנה מה הנושא. מה שחשוב זה להיות צודק. ואז ברגע שאתה נלחם איתו, לפעמים יש מטפלים כאלה, או יועצים, או הורים, שנלחמים מהילדים. לא, אני צודק, כן, מנסים ל... זה לא פתרון. אני צריך להכיל את הרצון שלו להיות צודק. מה זה להכיל? יום אחד זה להגיד לו, תשמע, אני רואה שאתה ממש חשוב לך להיות צודק. למה כל כך חשוב לך להיות צודק? מה היה קורה אם לא היית צודק? נכון? זה שיחה חשובה. כי ברגע שהוא ינה לשאלה הזאת, הוא יגיע למצב שוואו, בעצם אני עובד אלוקים אחרים. אני בעצם בניתי אלילים. האליל הזה, זה תפיסה חלקית, זה נקרא בפסיכולוגיה. אני עובד במקום לבוד את הסלף, את העצמי, בצורה מלאה. אני נלחם כל הזמן על זה שאני רוצה להיות צודק, חבל. חבל על כל שאר הכוחות. לפעמים אדם צריך להיות יצירתי, לפעמים אדם צריך להיות אוהב. לא תמיד צודק. אז זה הכוח הראשון. כוח של הרצון, המון רגיעה מצד המחנך, מצד היועץ. המון המון רגיעה לעזור לו להירגע. לעזור לו לראות את העולם ממקום חיובי, מקום פנימי. האדם הזה הוא ביקורתי, יש לו שכל חד. הוא לא יודע להשתמש בשכל שלו כדי לאהוב. וזה מה שהוא צריך ללמוד. איך לוקחים את השכל ומלמדים את השכל לראות טוב. איך אומר לנו הבעל שם טוב? מקור 5. כל מקום רוחני שאדם חושב עליו, שם הוא נמצא. האדם במקום שבו הוא חושב, שם הוא נמצא. אמרנו פעם שעבר, אחד מלבושי הנפש, כוח המחשבה. אם אני רוצה לחשוב טוב, אני צריך פשוט להאמין שאני מסוגל לחשוב טוב. ולדעת שברגע שאני אחשוב טוב, זה יהיה המקום הפנימי שלי. לחשוב טוב זה קודם כל האדם שוב עם עצמו. אז האדם הזה ירשוב חיובי, ירשוב טוב. כאן לקחתי את המשל של, את המדרש של הלל הזקן, לדוגמה, באחד הפגישות. ואיך שהוא מול הנער החוצפן שבא להפחיע לו ערב שבת, כן? מכאן הלל, מכאן הלל, והוא מסוגל לראות אותו. שאלה גדולה שאלת. לכופף את דעתו עד אינדיק, עד המקום של הנער, ושמה ליצור דו-שיח. אבל בסוף כל המדרש הזה, כדאי הוא הלל. כלומר, אתה לא שוכח גם את הדבר הזה. תאמין בעצמך, את האמירה הטיפולית, את האמירה המכוונת. אם אתה יותר מדי בצמצום, אתה עלול לפספס איזה ממד מסוים. אבל הצמצום הוא תנאי, כן? בואו נראה, בואו נמשיך. נושא של יציאה אל העולם. אם אני מסתכל על הנטייה הזאת, יש צורך בגיל הזה להיפגש עם החברה. בעצם החברה זה העולם שלי. והבית שלי נמאס לי. אני כבר מכיר, כבר שמעתי אותם דברים. המחנכים האמיתיים שלי זה הרחוב. כן? מצד אחד זה אסון. מצד שני אנחנו רוצים ללמוד מזה. אנחנו צריכים לאפשר, באחד מהפגישות דיברנו על זה, אנחנו צריכים לאפשר מצד אחד שהילד יהיה מסוגל לצאת, מצד שני אני צריך ללוות אותו בהמון מלל, המון דיבור, המון עזרות, בלפעמים להיות איתו, בלראות את הדברים יחד איתו איפה שהוא נמצא, לדבר איתו על הדברים באמת איפה שהם, לתת לו לקרוא דברים כדי שיוכל להתמודד, לבנות כוחות. אם אני יותר מדי מתערב, אוסר עליו, כן? כי אני למדתי שצריך, אסור לתת לילד לצאת בחוץ. אני, שתי אפשרויות, או יוצר מרדן אחד גדול, או יוצר סמכתות אחד גדולה. אם אני מאפשר, כי אין לו רצון, הוא לא פוגש את העולם. ואז הוא יהיה נכה, הוא יגיע לצבא, הוא לא יודע איך מדברים לאדם שאין לו כיפה גדולה על הראש. או אפשר שאנחנו נהיה עם דיאלוג. מה זה דיאלוג? זה לדבר איתו על זה. אתה רואה? אתה רואה את זה? זה זה. נסביר לו מה זה סם, נסביר לו מה זה זרות, מה זה, מה זה, מה זה, כל הכוחות ש, של המערב ושל המזרח, כן, ש, שפועלות כדי לבלבל לנו את המוח, להפריע לנו. ונסביר לו שההפרעה הזאת, היא באה לעזור לנו כדי לבנות משהו, ונלווה אותו. מצד אחד ניתן לו עצות, מצד שני נאפשר לו לדבר על הדברים. אם אנחנו עוצרים את האדם, אנחנו בונים באותו רגע מרדנות וחוצפה, וזה הדור הזה. הדור הקודם, או כמה דורות שלפני כן, דור של מוסר. מוסר פשוט. מוסר, אתה אומר לבן אדם, זה רע מה שאתה עושה, אתה עושה רעלה, וזהו. היום המוסר פשט רגל. כלומר, אנחנו לא יכולים להשתמש בעירת התאה, בתיזהר, במה יקרה לך, כי זה לא עובד. אז למה זה לא עובד? ברוך השם. כי אנחנו מדברים, אומר הרב קוק, בנשמות גדולות, נשמות דתוהו, נשמות שבאות לפני בריאת העולם. התוהו ובוהו והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה לפני הבריאה. כלומר, מקום שהטוב והרע שם אחד. מקום שלפני הצמצום. מקום שכדי להכיל את הכוחות האלה, צריך ליצור קשר מאוד מאוד חזק. איך אומר הרב אבינר? לפתור את המחסנים של אהבה שעוד לא פתחנו. כי רק שם, כשאתה יוצר את הקשר האמיתי הזה, ואז אתה יכול להיות אז הורה, אל תפחד, תהיה באמת יד מכוונת, הוא צריך אותך, אז רק אפשר שאדם ייבנה מתוך גם מפגש עם המציאות, אבל גם מפגש עם עצמו. אם אנחנו ממשיכים, בעצם נסתכל על כוחות הנפש, אם אתם זוכרים, יש את הכלפי מעלה וכלפי מטה. כלפי מעלה זה הרצון, אדם מסתכל כלפי מעלה, ולמטה זה הגוף, המפגש עם המציאות. אנחנו מסתכלים אחרי זה על הכוח לתת, לצאת החוצה של אקסטרוברציה, זה נקרא, להוציא החוצה, והפוך נראה כוח של להתכנס פנימה. כן? זה הציר השני. והציר השלישי הוא הכוח מצד אחד לחשוב על הפכים, על דבר והיפוכו, כלומר לשאת את העולם מבחוץ, מצד שני הרגש, איך אני חווה את עצמי בעיני השני. זה הרגש. הרגש, לפי שיטת פלו אלטו זה נקרא, הוא זה שמתפתח לפי איך שאני רואה שרואים אותי. אז ההתפתחות הרגשית עכשיו. אני בהתפתחות הרגשית, מאוד חשוב, בגיל ההתבגרות יש התעצמות של רצון לעצמאות. יש יותר רצון לעצמאות. למה? כי לפי העיקרון שדרך העצמאות, האדם בונה עצמיות. אם הוא לא יהיה עצמאי, הוא לא יהיה עצמי, הוא לא יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא צריך עצמאות. אם אני הופך אותו לתלותי, כי אני אוהב אותו, אני באותו רגע שונא אותו, כי אני הופך אותו לקטן, אז אני רוצה להעצים אותו. כי העוצמות בעברית זה במלשון עצמיות, במלשון עצמאות. ואז יש שתי כוחות, בעצם הפכיות. מצד אחד, אני צריך להיות מאוד נוכח. היא אדם שסובל מחרדות פרידה, חרדות נטישה. הוא צריך נוכחות מאוד מאוד מסיבית של המבוגר, כן, להרגיש, או של החבר, להרגיש תמיד שהשני נמצא איתו, המון המון קשר מצד אחד, מצד שני זה נקרא לגעת ולא לגעת, דיברנו על זה, מתי ולא מתי. לתת לו כל הזמן קצת יותר עצמאות. כן, לדוגמה, כשילד למד לרכוב על אופניים, אז אפשרנו לו לרכוב על אופניים, ואז החזקנו את האופניים. וכשהוא התחיל לנסוע, עזבנו את האופניים. וכשהוא התחיל ליפול, הרזקנו. וככה לאט לאט, נתנו לו אפשרות להיות עצמאי, אבל בשליטה. ככה כשאתה הולך לבריכה עם הילד, והוא מתחיל לשחות והוא לא יודע לשחות, אז אתה מאפשר לו לעשות תנועות, ואתה נמצא באיזה מקום שאתה יכול להחזיק אותו, וככה אתה מלמד לאדם להיות עצמאי, או אתה נותן לו כסף כיס. חשוב מאוד שיהיה לילד כסף כיס, אבל לא בסכומים כאלה שהוא יתפנק, אלא בסכומים שהוא יכול להתחיל לחשוב, בלשון של אחיות, על הכסף הזה. כן? לפחות בגיל 12, 11, 12, הוא צריך לקבל קצת. הוא מתחיל להיות יותר עצמאי, ואז הוא צריך לדעת איך עושים עם הדבר הזה. אז אותו דבר, אתה מצד אחד נותן לו המון כוח. אתה נותן לו להאמין בעצמו. כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. מצד שני, אתה עוזר לו לחבר את הכוח הזה לקדוש ברוך הוא. אם אין את שתי הממדים האלה, אם חסר אחד משני אלה, אתה בעצם לא מאפשר למתבגר הזה או לילד הזה להיות עצמאי. העבודה של עצמאות זה עבודה של מצד אחד לתת מחק, לתת מרחק, מצד שני לתת קרבה. מצד אחד לתת לו עוצמה, מצד שני לחבר את העוצמה הזאת למשלח. כל הזמן, אור חוזר ואור ישר. לתת קשר, לאפשר אלם של הקשר. ברגע שאתה מעלים את הקשר, כן, בעברית, עין זה אותיות אני. ברגע שאתה עושה את הדברים עין, אז אתה מאפשר לאדם להיות אני, להתפתח. ברגע שאתה כל כך רוצה שהוא יהיה בטוח בעצמו, זה אותו הורי שאומר כל הזמן לבן שלו, למה אתה לא בטוח בעצמך? יאללה, תאמין בעצמך כבר. הוא כל כך רוצה, הוא כל כך משדר לילד שהוא מרוזב, שהילד מקבל את השדר הזה, ואז הוא פחות מאמין בעצמו. אז זה עבודה. עבודה שאם יש ישות של ביטחון עצמי מופרז, זה גם לא טוב. משקפי שמש, דיברנו על זה, כל ההתנפחות הזה של האגו היא רעה. היא הגנה, היא הגנה נרקסיסטית. מה זה הגנה נרקסיסטית? אני מגן על עצמי כדי שלא ייפגעו, שלא יפגעו בי. אבל בעצם ההגנה הזאת היא באה מחולשה, מחוסר אמון בעצמי. למה אני לא מאמין בעצמי? כי אני לא מאמין בו. אז מה צריך? צריך שילוב של שתי הכוחות. מצד אחד, קשר חזק שמנפח את האגו, אתה טוב, אתה איש טוב, אתה איש חכם. מצד שני, איזה חוכמה שנתן לך, איזה טוב יש בך. הכל ישייך למשלח. כל מה שיש בך זה לא אתה. כי אם זה אתה, באותו רגע אני יוצר אדם שבריר, שמאמין שהוא כזה חכם. אני הכרתי כמה חבר'ה, כמה נערים, שהם נורא פחדו לאבד את החוכמה שלהם. למה? כי אמרו להם כל הילדות שלהם, איזה חכם אתה, איזה חכם אתה, איזה חכם אתה. כלומר, אנחנו אוהבים אותך בזה שאתה חכם. ואם לא הייתי חכם, לא הייתם אוהבים אותי. הוא הלך עם התחושה הזאת שהיש הזה יכול להישבר. זה המשבר. משבר גיל ההתבגרות, זה בא מזה שיש איזה יש כזה שבריר, ואני מפחד לאבד אותו. אבל ברגע שאני מסוגל, כן, להבין שיש, כמובן, שכוחי ועוצה מידי, בטר שיש כוחות. אבל הכוחי ועוצה מידי בא מזה שנשלחתי, הוא בא מצד הכלל, הוא בא מצד השליחות בעולם, ויש אז הכנעה, אז אני יכול להיות קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדושה, מושג של הקדושה, שבא לחבר אותנו לארץ כנען, זה רק בזכות ההכנעה. ההכנעה הזאת, כלומר ההבנה שאני נשלחתי לעולם, ולזה באתי להיות אדם טוב, גדול ועוצמתי. כל העוצמה באה רק מצד זה שנשלחתי. ואז אין פחד בעולם באמת. כי הפחד בא משוב מאותה ישות. אם אני ממשיך להסתובב אז עם הצירים, כנגד הכוח כלפי מעלה, אמרנו יש את הגוף. בגיל ההתבגרות, כמו שהרצון הזה מתעצם, יש את הגוף שמתעצם. הגוף תופס מקום, הגוף מתפתח, יש יצרים עוצמתיים, יש מיניות מאוד עוצמתית. ואז, איך אנחנו יכולים להכיל את הדבר הזה? העולם הרי מציף, והגוף מציף, זה כוח עוצמתי כל כך. אז מחנכים את הנערים והנערות לפעילות גופנית, מאוד חשוב שתהיה פעילות גופנית. אם אין פעילות גופנית, באמת, אם יש ישיבה כזאת שאין פעילות גופנית, זה רצח. כי הילד הזה, הוא לומד, 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 לומד. הראש מתמלא, אבל הגוף לא מקבל כוחו. אנחנו רוצים ליצור את הכוח הזה הגופני, מצד זה קודם כל שניתן לגוף מקום. האדם צריך להיות יצירתי. נערה צריכה לרקוד. האדם צריך להיות אדם שעושה עם הגוף שלו משהו. לעבוד את האדמה, להתגייס לצהל כמובן. ולהיות אדם שעם הגוש שלו מתגייס לאומה. בזה אני יוצר כלי, אבל לא רק זה. מתור גם זה שאני לא עסוק יותר מדי עם הגוף. אני צריך לעזור לנער הזה לא להתמקד יותר מדי שם. עד החופה הגוף הזה יפריע לו. אז הוא צריך גם וגם, מצד אחד לתת לו הרבה מקום, הרבה פעילות גופנית, מצד שני להסיח את התשומת לב מהגוף. אם העסק הוא יותר מדי גופני, כמו הנערים האלה שרק כדורגל, כן? אז יש בעיה. כי אם רק הגוף, אז הגוף לא מקבל את המקום הנכון שלו. הגוף הוא המחל, הוא הקליפה האחרונה של הנפש. הוא מה שמכיל את כל שאר הכוחות. אז הגוף, ברגע שנותן לו יותר מדי, נגיד בהלכה, אם יש יותר מדי מרות בתוך בית, זה לא טוב. שאדם יותר מדי מסתכל על עצמו. כן? יש בזה איסור. כי אדם, אז הוא יותר מדי עסוק עם איך שהוא נראה. הצימון הזה ליופי, לגוף יפה, זה בא משאיפה מאוד 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 מקודשת של הרמוניה. בגיל הזה, יש צימאון להרמוניה. נורא יפה, נורא חשוב, לכבד את הרצון הזה להרמוניה. אבל הקניון מקלקל את השורה, כן? כלומר, ברגע שהגופניות הופך להיות אלוקות, זה בעייתי ביותר. אז מה עושים? באמת יש מקום, אני חושב, לאסור, או לפחות לדבר עם נערים ונערות, שקניון זה מקום רע, זה מקום שהוא מזיק, מצד אחד. מצד שני, לאפשר לו לעשות עם החומר הזה, עם הגוף הזה, לעשות לו דברים חיוביים. אם אין את שתי הגישות האלה, של אור ישר ואור חוזר, אני עלול ליצור משבר מצד הגוף. והיום ילדי בית הספר נורא לחוצים עם הציונים, התיכון שהוא לפעמים המקום הכי פחות מתאים להתפתחות העני של המתבגר, מקום שנורא נורא לוחץ ועם המון, יש את הבגרויות גם ויש את המבחנים, ואז חסר מקום לפעילות גופנית, ברוך השם יש מודעות לזה, נותנים לזה מקום. האדם המתבגר צריך כל יום פעילות גופנית, כל יום. הוא צריך גם להתגייס לעזור לשני. לעשות עם הגוף הזה חסד, כן? לתת מעצמו. אם אנחנו ממשיכים להסתובב, כנגד הכוח של להוציא החוצה, יש את הכוח של להתכנס פנימה. כמו שאני בגיל הזה רוצה להיות מאוד חברתי, וזה נורא חשוב כדי להרחיב את הבסיס של הפירמידה שלי, אדם צריך שהיציאה שלו אל העולם יהיה לפחות בפרופורציה עם התובנות שלו. אז יש גם את הצורך להתכנס פנימה. אמרנו שגיל ההתבגרות הוא גיל של מפגש עם המוות. כלומר, מפגש עם הזה שלפעמים אני לבד. לפעמים אני מרגיש ממש לבד. כמה שההורים שלי אוהבים אותי והחברים שלי, יש בחינה כזאת בנפש האדם שהוא לבד. וזה בסדר גמור. אומר לנו ויניקוט, האדם צריך להיות מסוגל להיות לבד. הוא צריך לחפש מאחורי הלבד הזה מקום יצירתי, עוד מקום מאוד חשוב לגבי יצירת כלים. היום צריך להרבות ביצירה. היצירה עומד כנגד היצר, לוקח את כוח היצר והופך את היצר למקום בונה. אם לאדם הזה יש כוח יצרי גדול יותר, סימן שהוא גדול יותר בנשמתו. אז הוא צריך לתת, לשמיע את הקול הזה. מי אתה? מה אתה רוצה להגיד? לפעמים זה בכתיבה, לפעמים זה בדרמה, לפעמים זה בריקוד, לפעמים זה בשירה, לפעמים זה במוזיקה, כל אחד לפי התחום שלו, בפיסול. היצירה מאפשר לאדם מצד אחד להיות לבד עם עצמו, מצד שני ליצור מתוך המקום הזה את הקול שלו. יש את השוב את הצמצום, את היכולת הזאת לפנות לעצמי מקום, וזה נכון לכל החיים אחרי זה. אנשים שחיים בקצב, בלי אפשרות לעצור את הזמן ולפנות בעבורם מקום. הם כל הזמן באיזה מין ריצה כזאת, והם לא עוצרים את הריצה, ולכן יש להם את התסכול הזה של אף פעם לא להיפגש עם עצמם. נקרא בחסידות, התבודדות. איך אדם יכול לבנות את עצמו בצורה מאוזנת, בלי שיהיה לו מקום של שיחה עם הקדוש ברוך הוא באמת. שיחה אמיתית. לפעמים זה נקרא התבוננות גם כן, שאדם יושב בבית מדרש עם עצמו, מה למדתי היום, מה אני עושה עם מה שאני למדתי היום. לפעמים אדם הוא נמצא באיזה מקום של שיחה עם חברים, והוא מנסה לפגוש את עצמו, מה דעתי באמת, מה אני חושב. מאוד חשוב בגיל הזה, שהוא דיונים, שיחות משותפות. בכל המצבים האלה, אז היכולת, אפילו כשאני עם עוד אנשים אחרים, להיות עם עצמי. מה אני חושב באמת? נכון. כשאין יצירתיות, אתה צודק, אז מעוררים את היצירה. זאת אומרת שהיצירה זה שריר. שכיח שהוא כמו המדמה, יש אנשים שאומרים שאין להם דמיון, זה לא נכון. יש להם מדמה, רק שבגלל שלא נתנו להם מקום למדמה הזה, אז הם לא למדו להשתמש במדמה. אז הם מוצפים מדמיונות שווא, זה כן, או אין להם חיים דמיוניים כמעט. אז אותו דבר ביצירה, האדם הוא צריך לעורר את היצירה. איך, יש כמובן אנשים יותר יצירתיים, פחות יצירתיים, איך מעוררים את היצירה? מקום שלי בו חפץ. אדם צריך לפנות קודם כל, אמרתי, התבודדות. התבודדות זה לכולם. כל אדם צריך לדעת להתבודד קצת. קצת. 5 שניות לפני השם ספתי תפתח ופייגי תילתך, אין משהו. לפנות אליו. שיהיה משהו אישי. יצירתי זה אומר לא רק ליצור דברים יפים מהידיים. זה יצירתי לפעמים בקשר. לדעת ליצור קשר שהוא כל הזמן קשר שמתקדם. כל הזמן קשר שעוזר לי לבנות ולהיבנות, לעזור לשני גם להיבנות. היצירה היא גם נתינה לפעמים. אני נותן לשני מבט שונה. אני חי עם אנשים, לפעמים עם האחים, עם האחיות, עם ההורים, איך אני מסוגל לראות את הזולת בצורה כל הזמן שונה. כל הזמן לראות אותו ממקום אחר. יש מה שנקרא voices of self, יש הקולות של העצמי. איך אני מסוגל לראות כל הזמן פן אחר של השני. כל הזמן. לראות את השני ממקום אחר, ואז לעזור לו. זה אצלי, יצירתיות. שאלה לפניכם, בדיוק. משהו ייחודי. יש אדם צריך לומר, העולם לא נברא, אלא רק בשבילי. מה זה רק בשבילי? זה שטויות, מה זאת אומרת רק בשבילי? מה, אם לא הייתי בעולם, אז לא... זה כאילו. לא, זה לא כאילו. זה אמיתי. אם אני לא הייתי בעולם, היה חסר פרינה. מה הפרינה שלי? לזה צריך בדידות. אז ברכה גדולה יש בגיל ההתבגרות, שיש את הבדידות. מה זה בדידות? זה דחייה חברתית, זה דבר רע. אבל זה בדידות גם שהמתבגר יוצר בעצמו. מסתגר בתוך חדרו, סוגר התריסים, שומע מוזיקה כזאת דיכאון, ושמע הוא מתחיל לחיות מחדש. ואוי ואבוי אם אנחנו פורצים את הדלת מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים ללמוד תמיד איך מדברים עם האדם הזה שרוצה להיות לבד. איך לדוגמה ליצור קשר במקום שהאדם נמצא. זה דורש צמצום. אני דתי, והבן שלי כופר, איך אני לומד לפגוש אותו במקום בו הוא נמצא? הרי מה הוא אומר? מה הקול שלו באמת? הוא לא רק אולי זה חיקוי של כל מיני דברים שהוא ראה, אבל יש גם משהו שהוא אומר, שזה כעס. מה הכעס שלו? על מה הוא כועס? מה הוא חושב על הקדוש ברוך הוא? מה סוג האמונה שיש לו? לדבר איתו, אבל במקום שהוא מרשה לנו להיכנס. לפעמים זה דרך אס-אמסים. לפעמים זה לא שיחות נפש. יש את הבעיה של הילדים של הפסיכולוגים, כן? שכל הזמן ההורים רוצים לעשות שיחות נפש עם הילדים שלהם. הם לא רוצים שום שיחות נפש. הם לא מעוניינים בזה, זה לא מעניין אותם. הם רוצים בעיקר חיים משותפים, כדורגל משותף. אס-אמסים של איי, מניש. הם לא רוצים כל הזמן שמה אתה חושב ומה אתה מרגיש. עכשיו זה שוב עקדה. האדם הולך עם התפיסה שלו המקצועית, ועכשיו הוא צריך לשבור את הכל, ולהיות אדם לא רק אחר, אלא אדם שמסוגל להיפגש עם השני איפה שהוא נמצא. זה נקרא צמצום. אבל מצד שני, מה עושים עם ילד שמסתגר כל הזמן בתוך חדרו ולא רוצה לצאת? מה עושים עם ילד שכבר אין לו קשר עם אף אחד, ולא לומד כבר חצי שנה ונשאר בבית שלו? לפעמים צריך להיות נוכח, צריך לשים גבולות. צריך לעזור לו בצורה אקטיבית. לא, כמובן לא אלימה ולא זה, אבל צריך לתת לו עצות, צריך לתת לו, פשוט לו מקל. כן, למצוא לו עבודה ולדבר עם איזה מעביד, שיקח אותו ולתת כסף למעביד כדי שיקבל גם מזכורת, לא יודע, צריך להיות אקטיבי. אז צמצום, צמצום, אבל כל המטרה של הצמצום, כל המטרה של הצמצום גם של הקדוש ברוך הוא, זה כדי להכניס אחרי זה אור לתוך המערכת. כי אם אין אור, אם אין ידיים פשוטות, אז אין מבנה באמת, אין בניין.
עכשיו אנחנו נחזור קצת אחורה, דיברת על זה שבגיל ההתבגרות יש איזשהו שינוי בתפיסה של האדם מחפש הרמוניה.
נכון.
והוא מוצא את זה בחיצוניות.
נכון.
ומה אפשר לבנות את זה בצורה אחרת?
ההרמוניה, תראה, הוא יחפש דוגמה את ההרמוניה, הוא ירצה את היופי. לדוגמה. אנחנו רוצים לעזור לו לראות את היופי בבריאה, לדוגמה. יעשה טיולים בארץ ישראל. הוא יעשה את הטיול הזה ממטולה ועד אלעד. הוא חייב לראות דברים יפים. היופי צריך להיות ביצירה. שם הוא יראה את היופי, את ההרמוניה. אבל זו היצירה כבר שלו, שהוא עשה. יש לו אחריות על היופי. היופי הוא יהיה כמובן בלימוד שלו, בלימוד דברים יפים שמגיעים לו, נוגעים לו ללב, כי הוא מזדהה עם זה. נושא של היופי זה נושא בפני עצמו, נדבר על זה באחד מהפגישות, כי זה דור, זה נורא חשוב, כי זה דור של בלי, כן? שהוא נורא רוצה שהכל יהיה, יש מחשבה רגשית, מה שנקרא. נורא רוצה שהכל יהיה כל הזמן, מה שבלי אני עושה, מה שלא בלי אני לא עושה. למה? כי זה טוב לי, כן? יפה לי. זאת הבחינה. וזה נדבר על זה באחד מהפגישות, זה באמת הנושא, אולי פעם הבא אפילו, של תרבות היופי. אבל פה באופן כללי, אני צריך להיות מצד אחד מבין את הקול שלו, מצד שני מנסה לחבר אותו לדבר שורשי יותר, שזה החיפוש להרמוניה, זה מה שהוא צריך. אנחנו רואים כוחות נפש שלו עכשיו במין מאבק כזה, כן? חוס אי איזון. והעבודה שלנו זה לאזן את הכוחות. זה כמו שיש שישה ימים בשבוע, והשבת הוא עושה את האיזון, הוא לא מבטל. הוא מאפשר לששת הכוחות האלה לחיות, אבל בצורה הרמונית. כן? כדי שהאונייה לא ידבע, צריך שתהיה הרמוניה. אז אדם המאוזן, אדם הטוב, טוב בעברית זה שלמות, אדם הטוב הוא אדם שבנה את כל הכוחות שלו, כמה שיותר. כל כוח עד הסוף. איך מפתחים כוח? זה מה שאנחנו לומדים. את זה שיש כוח חוזר וישר. כלומר, יש את הכוח של לפתח את הכוח, נגיד אני יצירתי, אבל גם ביצירה אני מבין שכל היצירה באה לבטא משהו פנימי נשמתי. כן, יש יצירות גסות. יש אנשים שעושים בצילומים יפים. רק מצלמים איזה נוף, אבל עם פרח, ואתה שמה רואה ממש משהו יפה. מה יש ביצירה? מה יפה ביצירה? שמצד אחד זה מבטא, מצד שני זה לא מבטא יותר מדי. היצירה היא באה לשים את האדם במקום של הרצף עם הבורא, כן? שהוא גם מסוגל, אני גם מסוגל ליצור. אז זה אחד מהדרכים לפתח את לעדן את הנטייה הזאת ליופי. אם כן, ראינו, יש את השאיפה כלפי מעלה, שאיפה כלפי מטה, כן? את הגוף. יש את הרצון לצאת החוצה ולהיכנס פנימה. ראינו גם את הציר הרגשי, שהוא הציר של עצמאות רגשית, שאני בעיקר רואה את עצמי בעיני השני. אני ראות, דיברנו על זה באחד הפגישות. איך שהאדם בונה את עצמו לפי איך שהוא נראה. והוא צריך שהמבט הזה יהיה אוהב, מחזק, אבל מכבד. יש מבט שהוא מבט מזיק, כן? יש איזה קריאה. יש מבט שהוא לפעמים מקלל, לפעמים אדם הוא לא מקלל, אבל איך שהוא מסתכל, זה כזה קר, שבאותו רגע הוא משדר סכין, כן? ואז השני כועס, אומר, למה אתה כועס? אני אומר, אני לא כועס, כן? זה הכי נורא, כי אפשר להתגונן, כמובן. יש את ה... את
הציר השלישי?
אני עדיין בציר לא יודע איך קוראים, כן, זה הציר השלישי, כן. אתם זוכרים הציור? אני אביא אותו פעם הבא, אולי.
מה הציר השלישי?
אז רגע, אז אחרי זה נעשה את זה בדרך, נסתובב איתם. עכשיו אנחנו בציר הרגשי, רק להגדיר שהציר הרגשי הזה הוא ציר של, שאדם הרבה עסוק בנראות. איך אני נראה? יש מבט לפעמים של מבוגר שמסתכל על הילד בזרות. כן? מה, איך אתה מתנהג? מה זה? זה לא שלנו. זה לא מהמשפחה שלנו הדבר הזה. כן? נורא חשוב. זה השדר שהילד מקבל. יכול להיות שיהיה לו אחרי זה פרנויות. ירגיש כל הזמן שכולם שונאים אותו, כן, כולם נגדו, אף אחד לא מבין אותו. בעצם זה בבית. בבית הסתכלו עליו, לא ידעו מה לעשות איתו. כמו הסיפור שמעתי היום, של אותו ילד שהיה התוקפן, והאמא בחה מהבית. פחדה ממנו. לא ידע מה לעשות איתו. אבא לא היה בכלל בעסק. אז היא לקחה את הבת שלה ובחה, ככה שבוע. כן, זה יצר משבר מאוד גדול. שהילד מרגיש שאין מה שמכיל אותו. זה מבט כזה של, איזה מין דבר מוזר זה. זה נורא. נורא, כי זה משדר מיד לילד שיש בו משהו רע, משהו זר, משהו שאי אפשר לשלוט עליו. ואז הוא יוצר את הזרות הזאת עם עצמו. זה מצד ההתפתחות הרגשית, אבל כנגדו, אמרנו, התפתחות השכלית, מה זה השכל? השכל זה מה שמאפשר לנו לארגן את כל הכוח, את כל הכוחות, את כל הסתירות האלה, ליצור את ההרמוניה הזאת. איך? על ידי ראיית ההפכים. דיברנו על זה פגישה שלמה. איך שבעצם השכל בגיל ההתבגרות הוא שכל מופשט. שכל מופשט זה שכל שמסוגל לשאת אור ישר ואור חוזר. אני עולה על הבמה, עושה הצגה בישיבה או בלופנה, אני מצד אחד אומר משהו, מצד שני אני בטלה אל התפקיד, או בטלה אל התפקיד. כשהיא רוקדת, כשהוא רוקד, הם לומדים, להיות מצד אחד תנועה, בתנועה הזאת יש המון התבטאות, יש המון שליטה לפעמים, המון אני, מצד אחד, מצד שני, הריקוד צריך להיות עיניים סגורות, צריך להתחבר פנימה. כל המגמה של השכל כאן, הוא להבין שהכל הכל, הכל, הכל צריך להתאפס בגם וגם. האם, כל שאלה בעצם, ברגע שאדם הוא רק, יש בעיה. ברגע שאדם אומר רק ככה, סימן שהוא לא תופס את הדבר בשלמותו. כי כל הבנה עמוקה כוללת הפכים. בגיל ההתבגרות סוף סוף הם מסוגלים לשאת הפכים. לדוגמה, המוות והחיים זה חלק מהחיים. אי אפשר, אדם שמכחיש את המוות, לא יכול לחיות את החיים באמת. אז צריך את, את הניגוד תמיד כדי לחיות את הדבר בשלמותו. האדם שחי רק לפי עיקרון אחד, יש לו, אמרנו, אידיאולוגיה, והוא הולך, הולך רק לפי זה, אם האידיאולוגיה של, שלו לא כוללת את, את הכנגד, אז זה לא אידיאולוגיה שהיא נצרית, זה אידיאולוגיה חלקית. כדי שהדבר ישלם, הוא צריך לשאת את, את ההיפוך. לכן, בגיל הזה, בגיל ההתבגרות, ב-13 לתלמוד. למה לתלמוד? הוא לומד שאביי צודק, רבא צודק, שניהם צודקים, איך זה יכול להיות? הרי זה אומר הפוך מזה. אלא כדי, בדיוק, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא לומד בדיוק שיש אפשרות לשאת הפכים וזה בסדר. ולא כמו המתבגר הזה שאני פוגש הרבה, שהוא נורא נבל מסתירות וצריך שהכל יהיה שחור או לבן, כן? לא, אלא היכולת הזה לשאת ההפכים ולא להתבלבל. זה בסדר שלפעמים אנחנו לא מבינים. אנחנו חשבנו שהגאולה תהיה ככה, פתאום תחך גוש קטיף. איך זה? לומדים את זה. לומדים. איך שהמציאות מצטיירת, ככה היא הגאולה. אבל רגע, אבל זה לא מה שחשבנו, והממשלה והמדינה... זה טובה. מה שקורה במציאות, זה מה שהשם רוצה. אז נכון, זה סותר את האידאה שלך, אבל תלמד, בסופו של דבר, להיות אדם גמיש. להיות אדם שנושא את ההפכים. כשאתה מדבר עם תל אביבי, תקשיב לו. אתה לא חייב להסכים איתו, אבל תקשיב לו, הוא אומר משהו חשוב. הוא אומר הרבה פעמים, הוא אומר, אתם הדתיים יודעים הכל. יש לכם תשובה לכל. כלומר, הוא צריך שתהיה גם מסוגל לפעמים להגיד, אני לא יודע. למרות שאתה הרבה יודע, הרבה למטה, יש לך הרבה תשובות לכל. אבל הוא צריך שאתה לפעמים תהיה אדם שאומר, או הורה שאומר לילד שלו, תשמע, אני צריך לחשוב על זה. אני לא התבוננתי מספיק בזה. שלך ענווה, שלך מפגש אמיתי עם המציאות. לא דרך סיסמאות, לא דרך להסתתר מאחורי הסיסמאות. אז ראיית ההפכים האלה, כן? שאדם הוא צריך ללמוד תורה, בטח שהוא צריך ללמוד תורה, בלי תורה מה אנחנו, מה חיינו, כן? אבל מצד שני לפעמים ביטולי קיומה. מצד שני לפעמים אדם צריך לדעת לצאת אל החיים. ולהיות כל הזמן בין לבין. מהו האיזון הנכון בין התורה והעבודה? מי יודע? זה חוכמה אדירה, האיזון הזה בין ההפכים. כל אדם יש לו גם איזון אחר, כי כל אחד עם האיזון שמתקן אותו. ואז אדם הוא בונה תפיסה של נשיאת ההפכים. ברגע שיש את התפיסה הזאת, זה סימן שיש לו תפיסה מופשטת. כן, זה מה שפיאז'ה מגדיר, השכל של המתבגר, הנס, אפשר להגיד, הגדול, שהוא מסוגל לשאת את ההפכים. הוא פילוסוף קטן. הוא מסוגל לחשוב מופשט. יש לפעמים, תגידו לי, יש מתבגרים שהם מאוד קונקרטיים, מאוד מעשיים, לא בכלל מופשטים ולא כלום. הם יעשו את זה גם בעולם העשייה. הם יבינו שמצד אחד צריך כוח, מצד שני צריך כבוד. כלומר, נשיאת ההפכים לפעמים זה בשכל היישומי שלהם, המעשי שלהם. וככה האדם ילך מחיל אל חיל רק מתוך הבנת ההפכים. זה יהיה המוטיב שלו. כן, בבקשה.
אם מישהו שחושב על עצמו, הוא מתבגר שהוא שלילי, אז הוא לא יכול לשאת את ההפך שהוא חיובי, כי הוא חושב שהוא שלילי.
אבל אין דבר באמת שלילי בעולם, כי כל דבר בשורשו הוא טוב. אז מה זה שלילי? שלילי זה הסתכלות חיצונית. אני אומר, נגיד, אני יודע... אנשים בגיל ההתבגרות שומעים אותם על מדינת ישראל, כן, הרבה משטרה וזה וככה. או אדם עם עצמו, אדם עם עצמו. הוא אומר, אני לא שווה כלום, הרי מה זה להאמין בעצמי, באמת? במה אני אאמין בעצמי? הרי בזה אני, לא, בזה נכשלתי, בזה עוד נכשלתי, בזה עוד נכשלתי. אז מה טוב? אמר, לא, זה לא נכון. יש בך משהו טוב שלא יצא מהכוח אל הפועל. בוא נראה מה. לפי מה? ארבעה קריטריונים. לפי השם של האדם. במקום שהאדם קיבל את השם שלו, הוא קיבל את שליחותו בעולם. אדם צריך לראות מאחורי השם שלו מה הטוב שלו. אז לפעמים קוראים לו מיכאל כמוני, אז הוא טוב כזה, הוא עדין, הוא חסד. זה טוב. הוא צריך לדעת. הוא צריך לדעת שיש משהו שמגדיר אותו, זה הוא. ואחרי זה הוא צריך לראות את המיקום שלו בכלל. מה היה המקום שלך בכיתה? מה היה המקום שלך בתנות נוער, במשפחה, בשולחן של שבת? איפה אתה מתמצא בין כל ה... כשאתה נמצא בתוך קבוצה? שמה האדם הוא מגדיר את עצמו. יש אדם שהוא חכם, שהוא שואל שאלות טובות. יש אדם שהוא מתבונן בשקט. יש אדם שהוא ליצן. יש אדם שהוא מלך הכיתה. כן? שהוא כל הזמן מרכז את כולם. יש אחד שהוא מנהיג. הוא צריך להיות כל הזמן אחריי כזה. כל אחד יש לו איזה תפקיד. אחרי זה, במה הצלחת? יש תמיד, תמיד, תמיד אפשר למצוא איזושהי נקודה שהאדם הצליח. בנקודה הזאת שהאדם הצליח, זה מקומו, זה מקום אחיזתו. הוא צריך עכשיו לעשות זום על זה, כן? לפתח את זה עד הסוף. וגם, בעיקר אולי, במה נכשלת. כי במה האדם נכשל, שם יהיה תקומתו. במקום שהוא נופל, זה בדיוק המקום שנראה אותו. וזה אין לי זמן עכשיו, ולא לקחתי דוגמאות, יש לי בעבודה שלי אלפי דוגמאות. שמתברר בסופו של טיפול, וזה מכה בפתי של הטיפול. שאז האדם רואה את ההפכים באמת. הוא רואה שבמקום שהוא הכי נפל בחיים שלו, הקדוש ברוך הוא חיפש אותו שם. רצה אותו שם. זה לא חיפש אותו, זה לא נכון. ספר יוב. ספר יוב של אדם מוצלח, אדם מבוסס, אדם מאושר, פתאום, טרח, הכל נלקח ממנו. ואז באים כל מיני גישות. כל מיני גישות. יש מי שבא להגיד לו שהוא כזה חוטא, כזה פושע, ובגלל זה הוא קיבל את כל זה על הראש. וכל מיני גישות אחרות. ואז בסוף יש אליהו. אליהו אומר, כמו שאנחנו שומעים גם בציבור שלנו לפעמים, הכל מאת השם. הכל השם. אתה כלום. בעצם אתה כלום. זה הכל אליהו. הכל הוא. ובסוף יש את התשובה של הקדוש ברוך הוא. מה בא לעזור הקדוש ברוך הוא פה, ולמה הוא דווקא מצליח לנחם את יוב? קודם כל, מאוד חשוב שכדי להגיע לקול של הקדוש ברוך הוא, יוב היה צריך להיות בוכה. להיות במצב כזה שהוא לא מבין כלום. שהוא מבין שהוא לא מבין. ולפעמים אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. ואז בא הקול הזה, שזה אומרים לנו חזל, 50 שערי בינה, כלומר, נפתח לו שערים. נפתחו לו שערים. הוא ראה שכי זה לעומת זה עשה אלוקים. במקום שאדם נופל, מזה תהיה תקומתו. כמו שיש 49 שערי תומה, וזה הספירת העומר שלנו, כנגד זה 50 שערי בינה, וזה הספירה שאנחנו ביום ה-50 מקבלים תורה, הם אילו 50 שערים שכל אחד אפשר לראות את הכי זה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, כל אחד לפי שורש נשמתו ייפול במקום מסוים, כי מהמקום הזה הוא יצמח. כן? סתם דוגמה, אדם שיש לו הרבה בלבולים, והרבה הוא מתבלבל בזיכרון שלו ובמדמה שלו, יש לו משהו מיוחד מצד הציור הפנימי, מצד הראייה הפנימית. אדם צריך לדעת בקיצור באיפה הוא נופל, כי בדיוק מהמקום הזה הוא יקום. אז יש לנו אם כן מפתחות. הציר השביעי, שהוא המארגן של כל הצירים בזמן, הוא השבת של כוחות הנפש, הוא המלכות, הוא זה שמארגן הכל בזמן, הוא כוח של בניין הזהות. ואולי זה בעצם מה שהולך ומתהווה בגיל ההתבגרות, כל בזה תהליך כל הזמן של התפתחות, ואז העני הזה הוא עני שככל שהוא עין, הוא מתגבש יותר מצד אחד. מצד שני, האדם צריך להיות כל הזמן בזה מודעות מה בניתי. כמו שאדם שעושה שחירים ובונה אופ, הוא שם לב אופ, יש איזה שחיר חדש. אותו דבר בנפש. האדם צריך להיות מודע. מה זה מודע? צריך כל הזמן לעבוד עם איזו דרגה של מודעות שהוא רואה את עצמו הולך ומתקדם מצד אחד. מצד שני הוא מבין שכל ההתקדמות הזאת זה מצידו, לא מצידי. זה העני שהוא העין. אם כן, האדם בכל הכוחות האלה, אם אנחנו שוב עושים את הסיבוב, ההסתכלות כלפי מעלה, שזה הרצוי שלך, היציאה החוצה, הנתינה שלך, איך שאתה יוצא אל החוץ, הביטחון העצמי שלך, זה שאתה מתחבר לעצמך, בונה עצמאות רגשית ויוצא מהתלות, החיבור למטה על הגוף, החיבור ליכולת להיות, להיות לבד, להיות עם עצמי, להיות רציני עם עצמי, יצירתי. אחרי זה היכולת לשאת הפכים. כל זה בסיבוב הזה, אנחנו רואים שכל הכוחות האלה בגיל ההתבגרות, הם עוברים איזה משבר. מה המשבר? המשבר של כוח שבהתאבות, שתמיד עובר דרך איזה רצון ליש. ברגע שיש רצון ליש, יש שבירה. ברגע שיש שבירה, התיקון הוא פשוט. תמיד אור ישר או חוזר. מצד אחד צמצום, מצד שני חיבור ונתינה של עצה. העצה צריכה לבוא רק מתוך אינדיק, מתוך ענווה והכנעה. ארץ ישראל נקנית רק על ידי זה. ארץ כנען, הכוח שלנו, הוא כוח של אנשים שמסוגלים להכניע את הרצון שלהם ולחבר הכל למשלח. אז זה המתבגר שבא לעזור לנו. מכאן ואילך אנחנו נעשה סדרה חדשה, אנחנו נראה בכל הכוחות האלה איך בעצם, אבל ממקום יותר פנימי, נסתכל על כוח הכי פנימי, הלא מודע, ונלך פנימה, ונסתכל ונראה ביחד איך אפשר לעדן את הכוח. אפשר לתת לכוח הזה שנופל קול, כן? אפשר לעורר אותו. נראה את זה ביחד אם תרצו. זה יהיה קשור למתבגר, זה גם יהיה כמובן קשור לעבודה עצמית שלנו. פעם הבאה נדבר על תרבות היופי ומחשבה הרגשית הזו. יופי.